שהדבר המרכזי שהפתיע אותי הוא הפתיחות של מפקדים בכירים מצד אחד ושל קצינים צעירים מצד שני, לאמץ רעיון כזה, להבין אותו ולהיות מוכנים לעבוד איתו.
האמת היא שזה קרה לגמרי במקרה. את הזמנת אותי להרצאה. אני חושבת שאף אחד, כולל אני, לא באמת הבנו מה הקונסטלציה וכמה שזה יכול לתפוס.
וואו, מה שהיה באותו יום זה היה ממש מדהים. הגענו לשם מלאי אנרגיה להביא משהו חדש לצבא. והגיעו אנשי קבע ופורשים עם שקיות מלאות במדים, וזה היה נורא מרגש לראות את זה.
שלום וברוכים הבאים. אתם מאזינים למה מדברים, פודקאסט מדעי ההתנהגות של צה"ל. היום נעסוק בשיתוף, או בשמו הרשמי, כלכלה שיתופית. אבל מהי בעצם כלכלה שיתופית?
כלכלה שיתופית זאת כל סיטואציה שבה אנשים, בין אם הם אנשים פרטיים או חלק מארגון, משתפים ביניהם מוצרים או שירותים, הם יכולים להשאיל אותם אחד לשני, הם יכולים לתת אותם תמורת תשלום נקודתי. בעיקר, מטרתה של הכלכלה השיתופית זה לנצל למקסימום משאבים שלא נמצאים בניצול מלא. יש לנו המון כאלה סביבנו. הרכבים שלנו לא נמצאים בשימוש מלא, בניצול מלא. הנדלן שלנו לא נמצא בניצול מלא, לא מבחינת היום ולא מבחינת השטח. הזמן שלנו לא נמצא בניצול מלא. והרבה פעמים, גם אנשים פרטיים וגם ארגונים שואלים את עצמם, איך אני יכול למקסם למקסימום את הנכסים שבלאו הכי יש לי, כדי לייצר לעצמי, בין אם כיחידה, בין אם כאדם פרטי, יותר ערך ממה שבלאו הכי כבר יש לי.
זו איילה צורף. איילה היא מומחית לכלכלה שיתופית ויועצת של אט"ל, פיקוד העורף וגורמים נוספים בצבא.
איך התחלת לעבוד עם הצבא?
אז האמת היא שזה קרה לגמרי במקרה. את.
את זו סגן אלוף הדס קליין, ראש ענף פיתוח ארגוני באט"ל, אגף הטכנולוגיה והלוגיסטיקה.
הזמנת אותי להרצאה. אני חושבת שאף אחד, כולל אני, לא באמת הבנו מה הקונסטלציה וכמה שזה יכול לתפוס.
בכנות, אני רק חיפשתי הרצאה מעניינת.
ואני רק חיפשתי להגיע ולחסות חור שהבנתי שנוצר בלוז, והזמינו אותי לבוא, אז אמרתי, יאללה, יש לי זמן פנוי, אז להרצות בפני הצבא זה יכול להיות חוויה נחמדה. והגעתי לכנס שאז קראתם לו גלגלי התנופה לדעתי, ועליתי בפני אולם שלם, לא היה לי מושג בפני מי אני מדברת, נתתי הרצאה על כלכלה שיתופית, הייתי בטוחה שאני אסיים, ארד מהבמה, אלך לביתי ואמשיך לעסוק בשלי, ואז קרה משהו מאוד מעניין, ירדתי מהבמה והתחילו לצעוד לעברי שני אנשים משני כיוונים שונים, מצד ידמין התחיל לצעוד לכיווני מי שאז היה ראש התעל, האלוף אהרון חליבה, שהייתי בטוחה שהוא מגיע מטעמי נימוס, להגיד לי תודה, כמה הריח הראשי של הכנס, ושאלך לדרכי. אבל לא כך היה. ומצד שני, הגיע אלוף משנה פיני בן מויאל, שלא הכרתי בכלל. הוא היה אז קלאפ צפון, קצין הלוגיסטיקה, פיקודי של פיקוד צפון. אז הם צועדים אליי משני כיוונים שונים. מצד אחד, אומר לי האלוף חליבה, תשמעי, זה נורא מעניין הדברים שאת מדברת עליהם. נראה לי שזה לא צריך להישאר בגדר הרצאת ההשערה. ואז מגיע פיני, ואומר לו, המפקד, אני רוצה להוביל את הדבר הזה, אני רוצה לקחת על עצמי כלכלה שיתופית, אני מאמין שיש פה הרבה מאוד דברים שאפשר לעשות את זה איתם בצבא, הרבה מאוד זירות אזרחיות שאפשר לאמץ את כל המודלים האלה בצהל, תן לי את המנדט. אומר לו, האלוף שלך, קיבלת, ומהרגע הזה בעצם יצאנו על הדרך. אני מזכירה לך שלפני שנה וכן היינו שלושה, את, אני ופיני. ישבנו יום אחד בבית קפה בסרונה ואמרנו, זה יכול להיות מאוד מאוד גדול בצבא.
אוקיי, אז הבנו מהי כלכלה שיתופית ואיך כל זה התחיל. אבל אלה רק דיבורים באוויר. מה עם התכלס?
אז מה היה באותו יום?
וואו, מה שהיה באותו יום זה היה ממש מדהים. הגענו לשם מלאי אנרגיה להביא משהו חדש לצבא. והגיעו אנשי קבע ופורשים עם שקיות מלאות במדים, וזה היה נורא מרגש לראות את זה. במקרה הגיע לשם ראש אקה, שעצר והתפעל מהרעיון, והביע את התמיכה שלו בדבר הזה, ואנחנו ממשיכים להתקדם עם הפרויקט, ומגיעים לכל כנס שאפשר, ולכל מקום שאנחנו יודעים שהוא פוטנציאל גדול להחזיר מדי קבע.
זאת רסם דנה ניניו, מנפר, מנהלת פריטי קבע במרץ, מרכז הציוד באטל.
הרעיון שלי התחיל בסדנה של כלכלה שיתופית שעשינו במרכז ציוד לפני מספר חודשים, ששם התבקשנו ליזום או לקדם רעיון פורץ דרך, חדשני, ושם זה עלה. חשבתי שזה נכון, שזה רעיון טוב לצהל, לאנשי הקבע, לעשות את הפרויקט הזה.
מה זה הפרויקט?
הפרויקט מדבר על זה שאנשי הקבע, הפורשים, אלו ששינו את גזרתם במשך השירות הצבאי, יכולים להחזיר מדים לצהל, אנחנו נאסוף את המדים, נמיין אותם, נחבס אותם, אפילו נגייץ אותם, ונחזיר אותם על קולב למחירה חוזרת.
רגע, אז היום בעצם אנשי הקבע קונים מדים בנקודות. כל איש קבע מקבל הקצאה של נקודות. אז הוא יכול לקנות לעצמו מספר מסוים של חולצות, מכנסיים, חגורות. בעצם הרעיון שלך משנה עבור את התמונה.
נכון מאוד. מעבר לפן הערכי של האירוע הזה, אנחנו רואים פה משהו שיכול לאפשר לאנשי הקבע לרכוש יותר. כלומר, הנקודה שלהם, או הכסף שלהם, שווה יותר. וזה בעצם הפרויקט.
אבל מה, פריטי יד שנייה, הם בטח יראו כמו פריטי יד שנייה.
ממש ממש לא, אנחנו מכוונים לאיכות מאוד גבוהה, לא נתפשר על זה. מה שלא יראה לנו, נשים את זה בצד, רק הפריטים הטובים ביותר יחזרו למדף חזרה.
בואי נעבור קצת לדבר על הפן התרבותי. בעצם, אתם באים במרכז ציון, סגיב, אלוף משנה סגיב שרבית, המפקד שלך ואת, ואתם אומרים לאנשי הצבא, עד היום התרגלתם לקנות מדים. השתמשתם בהם או שלא השתמשתם בהם, השארתם אותם בארון, ועכשיו אנחנו מציעים לכם בעצם להחזיר אותם אלינו. למה להם? מה זה עושה טוב כל הדבר הזה?
קודם כל אין ספק שיש פה שינוי תרבותי. יש פה שינוי תפיסה, בצהל אנחנו שנים רוכשים מדים באותה הדרך, ופתאום יש פה איזה צד אחר לאירוע הזה של רכישת מדים.
למה את חושבת שהם יקנו מדים יד שנייה?
לפני שיצאנו עם זה לדרך, עשינו סקר באמצעות קבוצת פייסבוק שאני חברה בה, וגילינו שלדבר הזה יש ביקוש מאוד גדול בשוק, והבנו שכ-80% מהאנשים שיש שם בקבוצה, פשוט התלהבו גם מהרעיון של להחזיר מדים לצבא, ולפנות מקום בארון, וגם מהרעיון שיש להם עכשיו אפשרות לרכוש מדים יד שנייה, בעלות מופחתת, וגילינו שלהרבה מאנשי הקבע אין בעיה עם זה. אני אספר שזה מדהים. אני אספר שהתגובות הן פשוט מרגשות. מרעיון כזה קטן, ואיך שזה תפס תאוצה בצבא כולו, דרך זוטרים, עד לבחירים, שזה ראש התל, כמו שאמרת, וזה פשוט וואו, באמת, זה נורא מרגש, ואני מקווה מאוד שנצליח להפקיע את הדבר הזה.
יוזמה מרשימה, ללא ספק, אבל השאלה היא, מה יגידו הדרגים הגבוהים, והאם הצבא ערוך להטמיע יוזמות שיתוף חוצות יחידות, בתחומים רחבים יותר, כמו תחבורה, נדלן, ציוד ומזון?
אחד הדברים שקרו לי בתפקיד שלי כראש החטיבה הטכנולוגית של היבשה, זה להבין שהפיתוחים באזרחות רצים הרבה הרבה יותר מהר מהפיתוחים בצבא. והישגים טכנולוגיים מאוד מאוד משמעותיים שיכולים לשמש את הצורך הצבאי, בעצם קיימים באזרחות, רק עם אוריינטציות אזרחיות. ואז שלקחתי את האלמנטים האלה והבאתי אותם לתוך המערכות הצבאיות, ועשינו להם את ההתאמות הכי מינימליות הנדרשות, כדי להתאים אותם לתנאי סביבה יותר מורכבים, עם חסינות יותר טובה, פתאום גיליתי עולם ומלוא.
זהו תת אלוף זיו אבטליון, ראש החטיבה הטכנולוגיסטית, חטל ביבשה.
אבל כלכלה שיתופית זה כמעט ולא טכנולוגיה, זה בעיקר state of mind. זה לעבור ממה ששלי שלי ומה ששלך שלך, למה ששלי יכול להיות גם שלך, ואני ארוויח מהעובדה שלך יש דברים שאני צריך. השאלה היא איך אתה רואה את הצבא, כי צבא כארגון עם תרבות ארגונית מאוד מסוימת, ואנחנו רואים שמתחיל שינוי. איך אתה רואה כמפקד בכיר את ה, את, אתכם מעבירים את המסר הזה? מצליחים להטמיע את השינוי בשיטת חשיבה הזאת בכלל?
קודם כל להבין שכלכלה שיתופית זה לא מותג וזה לא גימיק, זה תפיסת עולם. עכשיו, ברגע שמבינים את זה, אז הכל פתוח, כי אתה מבין מהר מאוד שבמרחב האילוצים שאתה חי בו, ובמרחב הצרכים שאתה צריך לתת להם מענה, אין שום סיכוי בעולם, ולא משנה אם אני מערכת אזרחית או מערכת צבאית, שהמקורות ייתנו מענה לכל השימושים. ורק היכולת לקחת פה את המקורות שיש לכל אחד, שהוא לא תמיד משתמש איתם בפול קפסיטי, ובדלתא הקטנה הזאת שביתרה של הוא לא משתמש, ואני כן יכול להשתמש, והוא נהנה מזה שאני משתמש, ואני נהנה מזה שאני משתמש, כי יש בינינו הדדיות, רק בדרך הזאת אפשר בקצב מאוד מהיר, עם משאבים נתונים, להשיג הרבה יותר דברים. עכשיו, חלק מהעניין פה זה בכלל הבנה של, ודווקא במערכת צבאית היא יותר מורכבת בסיפור הזה, כי אנחנו רגדלים, אנחנו נגיד הקצינים, עושים קורס קצינים, יודעים מה זה מחלקה, יודעים מה זה פלוגה, יודעים מה זה גדוד.
המבנה מאוד ברור והיררכי.
בדיוק, אבל פה, ככל שאתה, תראו, במסגרות הלוחמות, הבסיסיות, אני לא יודע אם אפשר לעשות שם שינוי, אבל במענים, בשירותים, שירות האש, שירות התקשוב, שירותי ההגנה, שנותנים לכל המערכות האלה, כן אפשר לדבר על משהו שהוא קומונלי, מרחבי, ולא כל אחד צריך להחזיק ביכולת. עכשיו אני לוקח את זה דווקא לעולמות הטכנולוגיים לוגיסטיים, שם זה עוד מכפיל את עצמו מכפלות רבות, כי בעצם לא כדאי כלכלית בכלל להחזיק חלק מהיכולות האלה, אם גם ככה גוף אחר שנמצא בתוך הצבא או מחוץ הצבא, מחזיק את זה לצרכים שלו. זה כאילו תהיה, זה בהגדרה כפילות בהשקעת משאב. ברגע שהוא מחזיק משהו, ואני יודע שאני יכול להשתמש, בעצם אין לי מגבלה בשימוש, כי הוא מקצה לי את ההיקף הזה, אז אני והוא בווין-ווין, אנחנו יכולים להשיג שנינו, גם אני בשבילו וגם הוא בשבילי, את מה שאנחנו רוצים, בראייה רחבה, בלי שאנחנו צריכים להשקיע את ההשקעה הכפולה.
אני רוצה רגע לקחת אותך למקום של המנהל, לא המפקד. אתה צריך לגרום לאנשים תחתיך, זוטרים ובחירים כאחד, להרגיש ששיתוף זה לגיטימי ומקובל, לעודד אותם, לשתף. איך עושים את זה?
הפטנט הכי פשוט זה quick wins, למצוא את אותם נקודות שאתה בשיתופים די פשוטים יכול להביא הישגים שעד אותו רגע נראו לאותו אחד שצריך לעשות את המשימה כבלתי אפשריים, ובכלום זמן, ממש בשנייה אתה הופך את זה לאפשרי. זה, אתה צריך שניים, שלושה כאלה מקרים כדי שכל הציבור יבין.
וזה מדבק.
זה מאוד מדבק. זה כל כך מדבק שלפעמים אתה רגע צריך רגע לראות שאתה אפילו לא רוצה להגיד שולט בזה, אבל אתה צריך לראות רגע שלא עושים דברים שאולי אפילו לא צריך, כי כולם פה במות של השתף, ולהביא עוד יכולות. עכשיו, מה שיפה בסיפור הזה שאתה פתאום מוצא את עצמך, זה שאתה צריך לעצור את החבר'ה מלדהור, מאשר לדחוף אותם מלעשות את זה. זה כאילו, זה כמו כדור שלג שמתגלגל מעצמו, עם האנרציה שהוא ממקום גבוה למקום נורחק פה, אין סוף לגלגול הזה, כי האנרציה פה היא אדירה, וכל שותף חדש שנכנס למגרש הזה, מכניס עוד אנרגיה לכל המעגל. אני למשל רואה מצב שלא יהיו חדרי אוכל בצבא, אלא כל אחד ואחד ייצר את הצורך שלו, ובמאגר אחד גדול לצורך העניין, שידע להביא את המענה הפרטני, בן אדם יקום בבוקר, יגיד מה בא לו, יהיה מגוון גדול של שירותים, והשירות הזה יגיע לו לאו דווקא מהחדר האוכל שלו, או לאו דווקא מבסיס כזה או אחר, אלא האוכל יגיע אליו. איך הוא יגיע אליו? כי גם הכל ישתפר פה, התחבורה, הספקה, הכל.
ובאותה מידה גם משרדים, אולי לא חייבים משרד לא אחד משרדים. לכל אחד, אלא סוג סתם. של WeWork פנים צבאי.
אני אתן לך את הדוגמה הכי הזויה שיכולה להיות, בסדר? כאילו, אני אף על זה.
בוא נלך על
ההזוי. תרשי לי לעוף על זה, כן? Yeah. קצת, כי אם הטכנולוגיה הראשי שלי היה בשביל לעוף על זה, מי יעוף על זה?
בדיוק, ואנחנו פה בפודקאסט.
לא. בדיוק, אז אני אומר כאילו, תחשבי שטייס יורד מהמטוס, בסדר? הוא, הלוס שלו כתוב שהיום הוא יוצא הביתה לארוחת ערב עם המשפחה. ויש לו, חמישה ילדים. והוא צריך אוטו יותר גדול מהאוטו שהוא מקבל, אז הוא לא צריך לדאוג. כשהוא יורד מהמטוס, במגרש חנייה, בעמדה 45, ממתין האוטו עם המפתחות בפנים. הוא נוסע, חוזר. למחרת בוקר, הוא, בלוז שלו, הוא רק צריך לנסוע למשרד. אז הוא לא צריך עכשיו אוטו עם חמישה מקומות, הוא צריך אוטו עם מקום אחד, או בכלל לשבת באוטו של מישהו אחר שנוסע, כמו אובר צבאי. וזהו. וכאילו אין יותר את הרחבים האישיים האלה, הרבה תשתיות משותפות אינם, גם זה נכון גם למשרדים, דרך אגב זה נכון גם למשאבי המחשב, זה נכון למסכים, זה נכון להכל. כאילו כל מה שאני מחזיק היום, שהוא מייצר איזושהי סביבה, שבגינה במכפלות, זה נכון לכל מקום, אני מחזיק משרד, אני מחזיק מחשב, אני מחזיק טלפון, רכב, אז כל המכפלות האלה, אני כאילו פתאום מחלק אותם במספרים מדהימים, וכאילו יורד בצורה משמעותית, ומשקיע בעיקר
בשירות.
בשירות ובמשאב בעצם, שנותן את השירות.
בעצם זה כל המתודולוגיה של כלכלה שיתופית אומרת, ניקח מוצרים ונהפוך אותם ממוצרים לשירותים.
נכון.
אנחנו לא צריכים להיות בעלים של מוצרים, אנחנו צריכים לקבל שירותים בצורה המיטבית.
דרך אגב, לקחת אנשי צבא ולהגיד להם, אתם לא בעלים של המוצר, אלא אתם מקבלים שירות, זה אתגר.
זה אתגר.
זה שינוי תפיסתי. זה משהו שצריך רגע להבין אותו, כי כמו שאמרתי, גדלים מלמטה בזה שהכל אצלך. ואתה לא יכול, אם אין לך את כל הקומפוננטות לבצע את המשימה, ביד שלך, אז אתה מתקשה לבצע את המשימה. זה משהו שלדעתי, זה חלק מהמהפכה. המהפכה הדיגיטלית היא קטליזטור במהפכה של הכלכלה השיתופית, כי באמת הזמינות של כל הדברים וההנגשה, הרבה מאוד אנשים אומרים, רגע, אני לא צריך.
הנושא הזה בעיניך רלוונטי רק לארגונים גדולים כמו הצבא, או שכל ארגון, לו אתה מנהל בארגון בסדר גודל יותר קטן, חושב שכלכלה שיתופית כמתודולוגיה, כשיטת חשיבה, זה משהו שאפשר להטמיע בארגונים אזרחיים?
אני חושב שקודם כל היינו צריכים, זה משהו שהיינו צריכים להתחיל לחנך עליו כמדינה. כי אני חושב שזה מתחיל בפרט. אני חושב שכלכלה שיתופית זה משהו שהוא לא רק מושג ומותג ששייך לארגונים גדולים. כי גם הפרט יכול לייעל מאוד את חייו, ולהוזיל מאוד את עלות חייו, את עלות
ההוצאה. ולייצר לעצמו חוויות
חדשות. ולייצר לעצמו חוויות חדשות, ולייצר לעצמו, להשיג אתגרים שהוא לא חשב שהוא יוכל להשיג אותם, כי הוא תמיד מוגבל באיזשהו עילות שיש לו, שזה פחות או יותר דלת עמותיו. ולכן אני חושב שדווקא עידוד ברמת, אפילו ברמת מדינה, שאומר מי שיש לו ככה וככה, מראש יקבל איזשהו מענק.
מי שישתף יותר יקבל בונוסים.
לייצר פה איזשהו מנגנון שיעודד את השיתוף. ואז השאלה על הארגונים הגדולים, היא לא תהיה רלוונטית, כי זה יתחיל מהפרט וילך אל הכלל. מה שעוד אפשר לראות כאן שהיום, מכיוון שיש הרבה מאוד הפרשים גם בין האזרחים שמתגוררים במדינת ישראל, גם בגילאים, גם באוכלוסיות, אז באמת הנושא של הכלכלה השיתופית הוא מאוד מאוד מוכוון לארגונים הגדולים.
שומעים אותך עכשיו אנשים מהצבא. זה יכול להיות חייל סדיר בשטח, זה יכול להיות הרמטכ"ל, על כל הטווח. מפקדים מסוגים ומתפקידים שונים. אם יש מסר אחד שהיית רוצה להעביר להם כדי להביא אותם לעשות יותר שיתוף. מה היה המסר הזה?
אני חושב שהכלכלה השיתופית זה עבודה קשה, כי היא מחייבת שני דברים. היא מחייבת כל הזמן לסרוק מה אתה לא צריך מאצלך, ולוותר עליו במודע, כביכול לקחת את הסיכון של לוותר על משאב, ולהיות תלוי במישהו אחר.
אמון.
זה גם אמון.
במערכת.
אבל זה גם חוויה. זאת אומרת, הרבה פעמים כדי שיהיה לך אמון, אתה צריך הרבה חוויות טובות של הצלחה. ואני חושב שהמסר שאני הייתי מעביר זה אחד, לא לפחד מלשתף, לא לחפש להיות בעל אמצעים, כי בעל אמצעים זה גם מרבה דאגה. בכל מה שאפשר, גם לשתף את מה שיש לך, אבל גם לדעת, להתחלק עם אחר במה שיש לו בצורה הגונה.
לסמוך על המערכת שהיא תגבה אותך. שלא יהיה לך.
ואני חושב שאפרופו הקצונה הבחירה של צהל, היא זאת שצריכה להוביל כזה מהלך טופ דאון, כדי שבאמת יהיה את הגרנטי הזה, שיהיה גיבוי למהלכים האלה, שבן אדם ידע שהוא יכול לסמוך על האחר, כי חוץ מזה שהוא מאמין באחר, יש גם איזשהו אח גדול, ששומר רגע על הסיפור הזה, ודואג שהמערכות האלה יתקיימו. עכשיו, אם זה צריך לבוא משני הצדדים, גם מלמטה למעלה עם היוזמות, אבל גם מלמעלה למטה עם הגיבוי, עם ההכוונה נכונה של המשאבים, לראות שבאמת אין את הכפילויות האלה, כי ברגע שהארגון לא מסתדר, ומבטל את הכפילויות בצורה שלמה, אז את שוב מייצרת הבדלי מעמדות.
ואי שוויון.
ואי שוויון, בדיוק. ופה בהקשר הזה של הכלכלה השיתופית, השוויון, הוא צריך להיות מאוד משמעותי, ודרך אגב, זה לא משנה מה הדרגה, זה לא משנה מה התפקיד, זה משנה מה השירות שאתה רוצה לצרוך, או רוצה לספק.
על פי חזונו של זיו, בכל הקשור לכלכלה שיתופית, השמיים הם הגבול, ובעתיד מרבית השירותים שאתל מספקת היום יהפכו ממוצר לשירות מותאם אישית לקצינים ולחיילים. אבל אם נחזור להווה, הרי ברור שבארגוני ענק כמו צהל לא הכל ילך חלק. בטוח שיהיו מתנגדים וקשיים שיעלו בדרך, ולא פשוט לעבור את הקיר. לפעמים צריך לחצוב בסלע כדי שדברים יקרו.
תמיד קשה מאוד להטמיע חדשנות בארגונים גדולים. זה לא ייחודי לצבא. אני חושבת שהאתגר הוא להאמין שהרעיון שאתה מביא הוא בעל ערך. ואת יכולה להמשיך ולהאמין בו גם אם מישהו אמר שהוא אולי לא רלוונטי, לא. אבל שבמקום אחר הוא יכול לעשות את העבודה והוא יכול לתפוס. ולהאמין שאפשר גם לפרוט את המנגנונים הבירוקרטיים ולשנות אותם. אם רק תתמידי שוב ושוב ושוב ושוב.
דיברנו פה על פרויקט שיתוף מדהים בפודקאסט הזה, אבל זה ממש לא הפרויקט כלכלה שיתופית היחיד שקורה פה בשנה וחצי האחרונות.
נכון, קוראים פה פרויקטים בשלוש רמות, מרמת הפרט, פרויקטים שמחפשים את הדרך של אנשים לשתף עם אנשים, או ציוד, או נסיעות. יש את פרויקט ווישר, שעוסק בספריית ציוד, ביכולת לשתף מוצרים ואמצעים ושירותים שיחידה או חייל צריך עם יחידה מקבילה לו.
תני לי דוגמה, מה זה אומר?
זה אומר שאת נמצאת היום במרחב הצפון, ואת מחפשת כיסאות לאירוע. ובמקום שתזכירי מהמשק האזרחי כיסאות לאירוע, תבחני איזה כיסאות קיימים במשק הצבאי, ביחידות מקבילות לך, ותוכלי לשתף באמצעות האפליקציה את האמצעי הזה.
אבל עד היום לא יכולתי לשתף את זה?
עד היום רוב הסיכויים שלא היית יודעת איזה יחידות כרגע נמצאות במרחב שלך, לא היית יודעת אם יש להם את האמצעי הזה או לא, ואו שהיית פונה לחברים ובודקת למי יש, ובמקרה ולמישהו היה היית משתפת איתו, או רוכשת.
אז בעצם יש לנו פרויקט ווישר שמטרתו למנוע רכש ציוד מיותר ולמקסם למקסימום את השימוש בציוד הקיים.
נכון, באותו אופן יש ניסיון למצוא פתרונות של שאטלים חכמים, של נסיעות בין מרחבים קרובים, במקום ברכב פרטי, ברכב שיתופי, שמאפשר להזמין את הנסיעה בזמן, מאפשר לכמה אנשים לחלוק את אותה נסיעה, באופן חכם שמתכנן את הזמן שלך באופן שממקסם אותו הכי טוב.
בעצם הצבא בוחן האם מודל V מתאים לו, אולי מודל Waze מתאים לו, או אולי דווקא Uber הולך יותר טוב. הצבא שואל את עצמו איזה מהמודלים האזרחיים הכי מתאים לו לאמץ.
נכון, ומנסה להתאים אותו לקצב החיים, לתרבות, לצרכים הספציפיים.
אוקיי, איזה עוד פרויקטים רצים?
יש פרויקט של רשת חלפים. למעשה, עד היום רשת החלפים עובדה מהמרכז ליחידה ומהיחידה למרכז.
רגע, רגע. איזה חלפים?
חלפים לכל אמצעי הלחימה של הצבא.
אוקיי.
ובמקום לעבוד רק מהמרכז לקצה ליחידה, יש שם ניסיון להסתכל האם אפשר לחלק או להעביר את האמצעים בין יחידה ליחידה, ולא רק בין המרכז, באופן שמייצר אמון בין היחידות, עדיין בשלב שבו הם יצטרכו את החלף, יהיה להם אותו.
בעצם את אומרת, כל יחידה הופכת רק מפסיקה להיות צרכנית חלפים, והופכת להיות צרכנית ומספקת חלפים בו זמנית.
כן.
אוקיי, ומה לגבי תרופות?
גם בתרופות, יש, הצבא רוכש הרבה מאוד תרופות, וגורט אותם לפני הגיעתם לפגות תוקף. גם פה יש גופים אזרחיים שיכולים להשתמש בהם, בטווח הזמן הקצר שנותר להם לפני שהם הופכות לפגות תוקף, וגם פה אנחנו מוכנים אפשרות ליצור איזשהו מודל שישתף תרופות, מודל מורכב בהרבה מאוד היבטים, גם פה יש ניסיון. אחד האזורים שבהם אנחנו חפשים הרבה מאוד פתרונות, בחיי היומיום הפשוטים, והצבא בוחן אפשרות גם לעשות שיתוף של משרדים במודל WeWork, באופן כזה שיאפשר לנו לעבוד מכל מקום, להגמיש את היכולת שלנו לעבוד.
ולנצל למקסימום את הנדלן הקיים.
את הנדלן ואת הזמן, שהוא משאב לא פחות יקר מהנדלן.
נכון.
הקושי הכי גדול שהיה לי בתהליך, אני חושבת שזה לרתום. לרתום, להוריד את כמות הסקפטים מהרעיון הזה. לאט לאט, ככל שעברנו עוד שלב בפיילוט, פשוט ראינו את מניין הסקפטים הולך וקטן, ומי ככה להרים גבה על הדבר הזה, הפכו להיות מעריצים של הפרויקט הזה, ואני חושבת שזה האתגר הגדול, לרתום, בעיקר לרתום, לשמחתי עברתי אותו.
אם מאזינים לך עכשיו כל מיני יזמים בצבא, זה יכול להיות חייל סדיר, קצין צעיר, שיש להם רעיונות טובים. זה יכול להיות מעולמות של שיתוף, כלכלה שיתופית, זה יכול להיות מעולמות אחרים לגמרי. בתור מי שהעלתה רעיון ועכשיו זוכה גם לממש אותו, רעיון גדול שיגע בהרבה מאוד אנשי קבע, איך את מציעה להם לפעול?
קודם כל לא לפחד. זה המסר שלי, לא לפחד לחשוב רחוק, לא לפחד להביא שינוי, לא לפחד לחשוב אחרת, משם זה מגיע. אני חושבת שהישג מתחיל בתשוקה. כשאתה בא עם תשוקה גדולה לרעיון, לתפקיד, למיזם שלך, עשית 90% מהדרך. וה-10% האחרים זה לרתום ולהצליח להביא את הדבר הזה לקרות.
עכשיו הצבא הוא מערכת מאוד גדולה, כמו הרבה מאוד ארגונים גדולים. וסביר להניח שגם את בדרך נתקלת בלא, זה אי אפשר ואת זה אי אפשר. וזה קשה, ולפעמים הבעיות הן רגולטוריות, ולפעמים הן משפטיות אחרות. מה את אומרת לאותם יזמים צבאיים צעירים שישמעו הרבה לא?
אני אומרת להם שימצאו את הדרך, שידעו ללכת בין הטיפות. שאם אומרים לך לא וסגרו לך דלת אחת, תנסה לבוא מהדלת השנייה ומהחלון, ולמצוא את הדרך, כי יש דרך להצלחה. תמיד.
אם כן, הגענו לסיומו של הפרק. תודה למשתתפים. זיו, הדס, דנה, איילה. תודה גם לישי ומידד ממכון המחקר בממדה, שמפיקים את הפודקאסט הזה ביחד איתנו. תודה לעורך דור קומט. נתראה בפרק הבא.